טוב, שלום. אנחנו אכילנו בפעם הקודמת לדבר על דוד המלך, ותיארנו את דוד בעצם בשלושה ערוצים: מה קורה בפסוקים, מה קורה בחז"ל, מה קורה בתפילה, אולי גם במציאות, נכון? ובעצם צעדנו וראינו, וואו, תמונה שלא תשוער, תמונה שמעמידה את דוד באמת במקום המקביל למשה רבנו. אפשר לומר שתי דמויות הכי מרכזיות בתנ"ך, זה דוד מצד אחד ומשה מצד שני. כן, והדברים הם גם מבחינת הנפח במקרא, גם מבחינת הדרך שהוא נתפס, מכונן, כן, השם מכונן את כיסא דוד עד עולם, המשורר ספר תהילים האהוב. ובעצם ראינו שורה ארוכה של התייחסויות גם בפסוקים, גם בחז"ל, ואיזה מקום תופס דוד עד היום בליבו של עם. דוד מלך ישראל חי וקיים, ובמידה רבה דוד מסמל את העתיד של עם ישראל, משיח בן דוד, בתורת הסוד, בכל מקום תופס נפח שלא ישועה. וכמו היינו שואלים איזה שאלה ככה דמיונית, אילו היו אומרים לנו עכשיו שדוד המלך נמצא בירושלים, איך היינו מגיבים לידיעה כזאת? היית שומע שדוד המלך הגיע לירושלים, מה היית עושה? היינו עולים לרגל להיפגש, נכון? היינו, לא יודע, זה נמצא איזה משהו ילדותי קצת, אבל... ומה קרה עם בני דורו? אז את השיעור הקודם סיימתי באמירה, אני חושב מאוד משמעותית, מאוד מעניינת, שבעצם אומרת את העובדה הבאה: שלוש פעמים בחייו של דוד הוא נרדף על ידי העם. על ידי העם הכוונה כל העם, או רוב רובו של העם היושב בציון, רודף אחרי דוד המלך לא פחות מאשר להורגו. נכון? מכירים את המקום. אז פה עצרנו, ואני רוצה רק להניח את האצבע ולחדד ולהראות באמת עד כמה הדבר הזה הוא כך. כן, אנחנו רואים את שאול רודף אחרי דוד, ובמשך 15 פרקים בספר שמואל הוא רודף אחריו להורגו. יכולנו לחשוב על רדיפות בעצם שקשורות לשאול, ו אולי משהו ביניהם, משהו באיש, הקנאה, או לשים את הדבר ככה. אבל זה לא ככה. אנחנו רואים שהסיפור הזה ממשיך גם אחרי מותו של שאול. זה עובר לאיש בושת, הבן שלו ממשיך. זה ממשיך, זה לא רק אישי, זה משהו רחב יותר. אז במהלך 15 פרקים האלה אנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם, זה הנושא. שאול מלך ישראל רודף אחרי דוד להורגו, ומי יחד איתו? כל הממלכה, שר הצבא, כולם, דואג האדומי. עוד מעט נראה את התפקידים באמת שהיו שם בדבר הזה. אז זה סיפור רחב, זה לא סיפור מקומי. ואם תרצו, כשדוד נמצא בקהילה ושאול בעצם אומר סיגר השם אותו בידי, הוא מגייס את כל העם. כמה זה כל העם? יש כמה מאות אלפי אנשים. גיוס כללי, צו 8, עם ישראל יוצא למלחמה. במי? בדוד. מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? בתקופת איש בושת אנחנו רואים 7 שנים מלחמה קשה הייתה בין בית שאול לבין בית דוד. מה זה בית דוד? זה שבט אחד. מה זה בית שאול? 11 שבטים. 11 שבטים נלחמים בדוד, לא פחות. ושם אנחנו רואים את הפסוק: ותהי המלחמה קשה בין בית שאול ובין דוד. אני אקרא לכם את הפסוק, כן. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, זה ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי שאול. ומיד אחרי זה: ותהי המלחמה ארוכה, לא רק קשה ביום ההוא, אלא ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. אבל המלחמה ארוכה, ובמהלך השנים האלה יש מלחמה. או במילים אחרות, עם ישראל בעצם רודף אחרי דוד להורגו, שבט אחד יחד איתו. דוד הוא כמעט כמו ראש עיר, של שבט או ראש של שבט אחד, אבל לא יותר מזה. השלב השלישי, הייתי אומר נקודת ציון שלישית קשה ביותר אחרי מרד אבשלום. מרד אבשלום פורץ בחברון. מה זה חברון בשביל דוד? זה המגרש הביתי הכי קרוב אליו. למה? שם הוא היה שבע שנים, הוא מלך בחברון, ושם נמצאים האנשים הקרובים ביותר, והאנשים הקרובים ביותר באיזשהו שלב הופכים להיות רודפיו. ואחיתופל, שהיה איש שיחו, הוא מזכיר את זה כמה פעמים, הוא הופך להיות הרודף הגדול, הרודף הגדול שמייעץ עצה איך להוריד את דוד. וברגע שהוא שומע שהדבר הזה לא מצליח, מה הוא עושה?
מתאבד.
וואו, אז זה רציני, הוא רוצה להוריד את דוד. מה קרה? איך אתה עושה דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? ובעצם השאלה שאני שואל, איך אנחנו מיישבים בין שני הכתבים האלה? האיש דוד שכל אחד מאיתנו רואה בו אדם כל כך משמעותי, עם ישראל לדורותיו, אמרתי, היינו עולים לרגל, היינו ובדורו, אנשי דורו לא זכו, לא השכילו, לא הגיעו לאיזושהי, לא ראו את מה שאנחנו רואים, או היו במקום אחר, ולא פחות מאשר רדפו לפגוע בו במשך שנים, ולא פעם אחת, ולא בדיוק בשלב אחד בחיים, שלוש פעמים זה חזקה. אז שלוש פעמים קורה הדבר הזה. איך אפשר להסביר את הפער הבלתי נתפס שהאיש הזה אוהבים אותו יותר מכל אדם אחר מצד אחד, מצד שני רודפים אחריו להורגו יותר מכל אדם אחר? איך אפשר לפרנס את שני הכתבים האלה? כן.
מה קורה בין פעם לפעם שרודפים
אותו? אז תלוי, בין הפעם הראשונה לשנייה זה צמוד לגמרי. זאת אומרת, הסיפור של שאול רודף הוא סיפור עד ששאול מת. בכל ימיו, מרגע שדוד בתמונה, הוא רודף אחריו, עד שדוד, זאת אומרת עד ששאול מת, ואז נכנס ישבושת, ואז בניו של שאול, או הדור הבא, ישבושת, לא בניו, אלא ישבושת, בניו האחרים מתו במלחמה, ישבושת נכנס לאותה משבצת וממשיך בעצם את המלחמה. זו המלחמה הארוכה בין בית שאול לבין בית דוד, זה שתי התחנה. אחרי התחנה הזאת ממליכים אותו בפרק ה', ואז עוברת תקופה, עד מרד אבשלום זה תקופה אגונה, זה הרבה זמן. דוד מולך, שולט, מבונה את הממלכה, הרבה הרבה פרקים, ומפרק י' ג' בספר שמואל ב', עוד פעם חוזר הסיפור, והפעם דוד עומד מול באמת סכנה גדולה מאוד, ניסיון של מל, של בעצם של רוב העם, רוב רובו של העם רודף אחריו בצורה מאוד מאוד ממוקדת לפגוע בדוד. מה אתם אומרים? יש לכם מחשבה איך אפשר ליישב את שני הכתבים? אז בעצם אני רוצה להגיד את הדבר הבא. ההופעה של דוד על במת ההיסטוריה היא הרבה מעבר להופעה של איש מעלה זה או אחר. זה לא איש מסוים, וואו, האיש הזה איש מיוחד. הטענה שבעצם עומדת בפתח הלימוד שלנו זה שדוד בעצם הביא משהו לעולם, וההתנגדות שלו היא פועל יוצא לאיזשהו פער, לאיזושהי עמדה רוחנית, לאיזשהם מחוזות חדשים בעולם הרוח שעם ישראל עוד לא מכיר אותם. והעובדה הזאת בעצם מציבה אותו כדמות שמחדשת חידוש, לא רק דמות מופת שבעצם אתה אומר, רגע, הכל זה אותו דבר, רק הוא היה מושלם. הוא היה, לא לא, הוא לא היה מושלם, אנחנו יודעים, יש הרבה, אנחנו נראה איפה הוא נע, איפה דוד. דוד הוא בעל תשובה, הוא לא איש של שלמות. ובעצם מה שבעצם אני רוצה לומר זה שדוד מחדש חידוש בעולם של מערכת מושגים שקודם לדוד לא הייתה. לא הייתה זה לא מדויק, אבל הוא חידש. הוא אמר דברים שלא נשמעו לפני כן, אמר אותם בצורה שלא נשמעו לפני כן, והם מצאו חן בעיני העם מאוד מצד אחד, אבל מצד שני זה היה מורכב גם. זה היה בלתי נתפס. זה היה דבר שעוד מעט נראה מי היו המתנגדים שלו. ובעצם יש פה בפסוקים האלה ובפרשיות הרבות שלוקחות כל שלב הרבה מאוד שלבים בחייו של דוד. המסה האדירה הזאת של הפרקים זה תורה. וזה תורה שחוזרת על הרבה נושאים שכולנו מכירים אותם כחלק מן התורה, ורואה אותם מנקודת מבט נוספת, מביאה חידוש לעולם. וכשאנחנו אומרים את צמח דוד עבדך מרת עצמיח, אנחנו לא מדברים על דוד המלך שיצא מקברו עם הכתר ועם האדמוניות, והנה חזרנו אל הרוחו של דוד. ורוח הזאת היא איזושהי עמדה רוחנית חדשה שלקחה את ממלכת ישראל למקומות חדשים לגמרי. והעובדה הזאת בעצם יצרה מצד אחד אהבה גדולה, איזה כמיהה גדולה, וואו, איזה משהו. מצד שני, להקל את זה זה לא פשוט, ואנחנו רואים שלהקל את זה זה לא פשוט. ואם תרצו, זה מאוד מעניין העובדה הזאת, מי הם המתנגדים הכי גדולים לדבר הזה? מי הם שני המתנגדים הכי גדולים של דוד? דואג האדומי אבשלום, הוא רצה למלוך תחתיו, הוא בן שלו. מי דואג? מי אידיאולוג? דואג האדומי הרג את נוביר הכהני בגלל ששיתפו פעולה, אף על פי שהוא ידע שזה לא אמת, אבל לא, מי שמשתף פעולה עם דוד זה סופו, נכון? זה דואג האדומי. זה מצד אחד. ומהצד השני, אחיתופל. מי הם דואג האדומי ואחיתופל? באים חז"ל ואומרים ששניהם היו ראשי סנהדרין בדורו של שאול. באים החכמים ולוקחים את האנשים הכי מתנגדים ואומרים הם אנשי הסנהדרין בדורו של שאול. וכמו אומרים, מה בעצם? זה אידיאולוגיה, זה מחלוקת בעולם הרוח, זה לא מחלוקת רק הוא עכשיו עקוף אותי במנהיגות, זה לא שניים מאותה מפלגה ורצים ביניהם וזה רק שאלה אישית, זה לא שאלה אישית. זה שתי דרכים בעבודת השם, זה שתי דרכים בעולם. ובעצם המתנגדים הכי גדולים, אומרים חז"ל, הם היו האנשים הגדולים של בדורו של שאול, שאמרו אמת אחת, דגלו בדגל אחד, הייתה להם תפיסת עולם, והנה בא דוד ואומר דברים אחרים, ואיזשהו מין דאגה גדולה, דואג מפני העמדה הזאת, מפני הדבר הזה. ואנחנו עוד נראה איך מדרש החכמים, אני אקרא לכם אותו בהמשך, שבעצם מציב אותנו ובעצם אומר, הסיפור הזה הוא לא סיפור אישי, הוא גם אישי, יורד למימד של התנגדות לדוד, האיש הזה, והניסיון לפגוע בו, אבל יש פה הרבה הרבה מעבר, מאבק בין דרכים בעולם הרוח. ומאבק בין דרכים לעולם הרוח הוא בעצם מזמן אותנו ללמוד את הפרקים ולנסות להבין איזה רוח, מהו הצמח הזה, מהו הדבר שאנחנו מתפללים לשובו, מה החידוש שבו, מה הוא יביא לעולם. ואני רוצה ברשותכם מעט להמחיש אותו באיזושהי פתיחה שמסרטטת קווים, מסרטטת, מציינת נקודות. לא ניכנס עדיין לעומק, זה יהיה כל השנה, היום זה לימוד מבוא, פעם אחרונה, והיום אני נותן איזושהי תמונה כללית על הדברים, אבל אני רוצה שנשים לב לכמה דברים חדשים מאוד, שלא היו לפני כן בדוד, מציב אותם, והם כמו חידוש גדול בעולם, שמצד אחד שמחים עליו שמחה גדולה, מצד שני, זה לא מוכר, זה משהו אחר, זה משהו מאוד שונה ממה שהיה עד כה. והמציאות המורכבת הזאת מייצרת שתי תנועות מולו, בתוך העם, שלבים שונים, הסתבכויות, מורכבות גדולה, שקיימת לאורך כל פרקי דוד. אז בואו נציין כמה נקודות. נקודה ראשונה, עד כאן היו מנהיגים שחיו בצנעה, והיו עסוקים בעולם הרוח, משה רבינו. אז אמנם יש מדרש שהיה עשיר, אבל הוא לא חייך היה עשירות. אמנם הוא גדל בצעירותו, אבל כשהוא בא לעם, אין לזה שום... זה לא, הוא חי יחד עם כולם באוהל, הלך במדבר, יצא לפני העם, הלך לפני העם, כאילו מקום כזה. אנחנו יהושע גם, אנחנו יודעים שהוא בסוף חייו ביקש מקום, שיהיה לו גם מקום. תמנת חרס, נותנים לו. נותנים לו, הוא לא לוקח. כאילו יש איזה צנעה, איזשהו. יש לו עיר בירה, אין לו עיר בירה. יש לו ממלכה, אין לו ממלכה. יש משהו חשוב? לא. כדי הצורך, ויהושע הוא בסופו של דבר מנהיג שנתפס מצד אחד כמנהיג פיזי מצבי, אבל הוא גם נביא, מדברים איתו, ויש לו איש אשר רוח בו, הרוח בו היא חלק מהסיפור. אנחנו עוברים אל שמואל, את שור מי לקחתי, חמור מי לקחתי, לא לקחתי פרוצה מאף אחד מכם. אנחנו הולכים לשאול, איפה הוא גר? בביתו, בגבעת שאול. איזה בית היה לו? לא מדברים על זה, זה לא חשוב, זה לא משמעותי, גם לא נזכר הרבה הדבר הזה. אנחנו הולכים לדוד, הוא מאחד את הממלכה, שם הוא בעצם מתחיל להיות מלך על ישראל. הצעד הראשון הוא בונה עיר, ובונה עיר דוד, עיר בשמו של המלך, ומיד אחרי זה בונים לו ארמון. ומי בונה לו ארמון? בונה לו ארמון חירה מלך צור, ובעצם בונה עיר בירה. מה זה עיר בירה? עיר שיושב בה המלך. מה זה משנה? מה זה חשוב? לא, 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 זה חשוב. ויש ארמון, ובונים אותו ממלכה אחרת. ושלמה בציר הזה מפתח את הארמון ובונה אותו במשך 13 שנה. ובעצם אנחנו מדברים פה על ממלכה. וממלכה שהולכת ומתפתחת בצורה כזאת שוואו, רגע, איפה הצניעות? איפה הפשטות? מה אתם עושים? מה אתה עושה, דוד? דוד בונה את הכל הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. שאול לא מדבר עם אדם מחוץ לגבול ישראל. אין לו משרד החוץ. למה? מתרכז פנימה. כל אשר יפנה ירשיע, הוא מכה את העמים האחרים, אבל הוא לא בקשר איתם. הוא לא נמצא איתם בקשר. לא, זה לא הנקודה. פעם אחת הוא מדבר עם הקייני ואומר, צורו מתוך המלך, פן הוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם ישראל כשעלינו ממצרים. לא, לא, לא רוצה לפגוע בו. אבל אין דיבור. אין משרד חוץ, כמו שאמרנו. דוד מדבר עם כולם. יש לנו ידיעה מי הם המלכים סביבו. אנחנו לא יודעים שמות של מלכים סביב שאול, כי זה לא חשוב, אף אחד לא סופר אותם. סביב דוד אנחנו יודעים את כל השמות של הרבה מלכים, ואנחנו רואים אותו נלחם ומדבר, או מדבר לפני שנלחם. אנחנו רואים מערכת קשרים ענפה, משרד חוץ ענפה מאוד. הייתי קורא לזה לא רק משרד חוץ, או שתת יד לעמים רחוקים בקנה מידה שאנחנו לא מכירים שום דבר דומה לזה לפני כן. אנחנו רואים את דוד, הייתי אומר, החל מהפעם הראשונה מול גוליאת, הוא מדבר, הוא מקשיב לגוליאת ועונה לו דבר דבור על אופניו. אם היינו רואים את הפסוקים, היינו רואים את גוליאת אומר כמה מילים, ודוד מקשיב לו ועונה לו ומדבר איתו, סופר אותו. דוד הולך לארץ מואב, שזה ארץ אויב מבחינת שאול. בשנים האלה ששאול נלחם, ותהיה את שאול חזקה על פלישתים, או לפני כן כתוב שהוא וילך עם סבים וכל אויביו, במואב הראשונים. והוא הולך אליהם ומפקיד את הוריו. אומר, אני משאיר את ההורים שלי אצלך, ואני עולה לארץ. מה זה אומר? תראו לעצמכם היום, ראש הממשלה הבא נקלע לאיזושהי צרה, ברוך השם אנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שמתואר פה, שיש מישהו שצריך לברוח יחד עם אנשיו שמא יהרגו אותו. אנחנו צריך לראות כמה דברים התקדמנו בהם. יש דברים שלא, אבל יש הרבה דברים שכן התקדמנו בהם. ודוד בורח מפני שאול ובאנשיו, אבל ברור לגמרי מי זה דוד, וברור לגמרי ההקשר, יחד עם 600 אנשים ומשפחותיהם. והוא מגיע למואב וניגש למלך מואב ואומר לו, מבקש לי חסות, והוא מקבל חסות. ואחרי שהוא גמר לקבל חסות, הוא אומר לו, אני אלך בחזרה עד אשר אדם יעשה לי אלוקים, תשמור לי על אבא ואמא ועל האחים שלי ועל המשפחה שלי, כי רוצים אחריהם אחרי שאול, עד אשר אדם יעשה לי אלוקים. מה זה אומר? איזה יחס דוד משדר אליהם? מה זה אם לא שתת יד? אי אפשר לעשות דבר כזה, אלא אם כן אתה אומר למלך מואב, כשאני אהיה מלך, הכל יראה אחרת, יהיו בינינו קשרים. בבקשה, תשמור לי על אבא ואמא. וכמו אומר לו, אני רציני, יהיה טוב, אז תשמור על אבא ואמא. אז יש פה שתת יד שלא תתואר, שלא אל עם אחר, אל עם שהוא אויב של עם ישראל. חירה מלך צור אוהב היה לדוד כל הימים. איתי הגיטי, אשר מגד עירו של גוליית, הוא ו-600 לוחמיו נשבעים אמונים לדוד, אנחנו איתך באש ובמים. איך רואים את האמונים האלה? רואים את דוד במרד אבשלום, בא אל איתי הגיטי ואומר לו, אל תבוא איתנו. למה לא לבוא איתנו? כי אם אני מפסיד, אז אתה לא יכול לחזור אליי, וגם לא תוכל לחזור לאבשלום, ולא תוכל לחזור לפלישתי, ואתה טיפול בין... אתה טיפול. מה אומר לו איתי הגיטי? הוא נשבע לו שהוא בא איתו, והוא ו-600 לוחמים מחויבים לדוד. איך קורה דבר כזה? איזה מערכת יחסים יש פה? במילים אחרות, אנחנו נראה דבר מאוד מאוד מופלא, שדוד בעצם יש לו משרד חוץ מפותח מאוד מאוד, ומה שהיה לפני כן במגרש הפנימי שלנו פתאום משחק במגרש הגדול ביותר, שמי שנמצא שם זה כל העמים מסביב, ויותר מזה, הוא נלחם בעד הדזר, הוא נמצא בקשר עם ארבנה מלך יבוס. בשעות הקשות של דוד, ארבנה מלך יבוס שותף מלא ונותן לו חלקה לעצרת המגיפה. אבל מי ארבנה הוא? מה, מאיזה עם? איזה עם הוא? יבוסי. ומה הוא? מלך יבוס, נכון? את הכל נתן המלך למלך. מפורש הוא מלך משבעת הבמים. מה הוא עושה חי? איך יכול להיות? כשנגיע לפרשייה הזאת נשאל אותה. אבל מה שאני בא לומר, שבעצם ראינו פה קצה חוט של מערכת היחסים של דוד עם כל העמים מסביב, וזה לא פשוט. מה קורה פה? פתאום דוד בא ונכנס לאיזו תמונה גדולה, ובתוך התמונה הגדולה הזאת, רגע, כל העולם נמצא בפנים. כל העולם נמצא חלק מעבודת השם. וואו, מה זה הדבר הזה? זה לא נתפס, זה לא פשוט. איזה מקום תופסת האישה בחיי משה רבנו? אז באים חז"ל ואומרים, האישה, הוא פרש ממנה. טוב, שאלה מאוד מעניינת, כל הנושא של האישה הקושית, איך להסביר את זה? לא ניכנס לזה כרגע, אבל בכל אופן, אצל משה, אז יש הזכור מאוד בסיסי, מאוד השילוחין, אחר שילוחי אגב, לא רואים את הקשר בין איש לאישה כדבר רחב. הולכים ליהושע, מה קורה? איך קראו לאשתו של יהושע? מה? חז"ל אומרים רחב, אבל זה לא כתוב. הוא מחיה אותה. בפסוקים זה לא נושא. של אלי זה לא נושא. של שמואל זה לא נושא. אצל שאול קצת נושא. יודעים את השם של האישה ויודעים את האישה של הפילגש. אצל דוד זה נושא. נושא מרכזי. שמה זה? ושאול ודוד לוקח עוד אישה ועוד אישה ועוד אישה. מה זה הדבר הזה? רואים במפורש ששאול נתן את מיכה לפלטי בן לאיש מיד כתגובה לזה שדוד לקח שתי נשים על נשותיו. יש לו את מיכה, הוא לוקח עוד נשים. מה זה הריבוי נשים הזה? עומד שאול ואומר, מה זה? אני לא מסכים. פשוטו של מקרא, הוא מוכה על זה. אבל דוד לוקח 18 נשים לפי חז"ל, ויש דעה 28, 24, ויש דעה בתנאים 48 נשים. מה זה? אומרים חז"ל, הוא לא עבר על לא ירבה לו נשים. לא ירבה לו נשים זה כמו דוד. וכמו אומרים חז"ל, מה שעשה דוד זה בסדר גמור. אבל כל אחד מאיתנו מבין, רגע, זה לא דומה לכל מה שהיה עד היום. עד היום האישה זה משהו בסדר, אז יש אישה בצניעות, בתארה, אדם חי. מה זה הריבוי נשים הזה? זה לא פשוט. ודוד מניח את זה על השולחן, ואנחנו יכולים להבין שזה לא דומה, שזה משהו אחר. אם תרצו, דוד ובת שבע שם אותו במקום אחר לגמרי מכל מי שהיה לפניו. דוד הקים עולה של תשובה, אומרים חז"ל, אבל כדי להקים עול של תשובה, זה תשובה מדבר לא פשוט. ומה היה שם? לא ניכנס כרגע. אני עוד מתלבט אם במהלך השנה נמצא את הזמן. נראה, תלוי בכמה דברים. אבל אנחנו רואים שבעצם בפשוטו של מקרא, יש פה אשת איש. אומרת הגמרא, שתי דעות בגמרא, למה דוד מותר? הרי אסורה לבעל ולבועל. שתי דעות בגמרא. דעה ראשונה אומרת, און סהבין. יש אתיש, אבל זה אונס, ובאונס לא נאסרת, רק אם אישה מועלת מעל, אם אישה לא מעלה מעל. היא במלך שלח לה, לקחת אותה, מה היא יכולה לעשות? אז היא לא מעלה בבעלה, היא לא בגדה בו, והיא לא נטמעה בצורה כזאת. זה התירוץ הראשון שאומר, יש אתיש הייתה. אז לפי התשובה הזאת של הגמרא, וואו, אז הוא נפל בדבר לא פשוט. ולכל הדעות בפסוקים, הוא נתן לאחד מגיבוריו, הוא שלח את אחד מגיבוריו להרג על ידי יואב, ויש שם פרשה קשה, ודאי זה חטא, גם מי שיגיד ככה או יגיד אחרת, זה ברור שיש שם חטא. וואו, זה חטא לא פשוט. כל הפרקים אחרי פרק י' א' עומדים בסימנו של פרק י' א' עד סוף שמואל. כל הפרקים זה אירוע כבד שרוכב מלמעלה ומשנה את כל ההתנהלות. ובשנים האלה דוד עושה תשובה, אומרים חכמים, דוד הקים עולה של תשובה, ואם אנחנו נחליט ללמוד שנתיים על דוד, אז את השנה הראשונה הייתי לומד על דמותו של דוד במובן הרחב שלה, עד מעשה דוד בבת שבע, ובשנה השנייה הייתי הולך ממעשה דוד בבת שבע ועד סוף הספר, לראות שדוד הקים עולה של תשובה, חידש תורה גדולה מאוד בנושא התשובה. תורה גדולה מאוד, תורת דוד בנושא התשובה, לפי חז"ל זה אחד החידושים הגדולים של דוד. הוא באמת עושה את הבלתי ימין. הוא נמצא בנקודת שפל מאוד קשה בתחילת הדרך, ומצליח לעלות, ובסופו של דבר לרכוש את אמון העם, ובסופו של יום יש גמרא שמתארת את חטא דוד ובת שבע ואת כל השלבים שלו, ובסוף מתי בעצם הקדוש ברוך הוא מבשר לו שנמחה לאבון, זוכרים? שדבקו השערים של שלמה ולא רוצים להיפתח, בעבור דוד עבדיך נפתחו השערים וידעו כל ישראל כי נמחה לו על אותו אבון. החזרת שכינה, או לא החזרה אלא ירידתה של השכינה למקדש, היא בשורה שקשורה באופן ישיר לסיפור של דוד בבת שבע. וכמו אומר, הסיפור הזה הוא לא בשוליים, הוא לא בצד, הוא בלב של הלב של הלב של ממלכת דוד. זה לא תקלה צדדית, שהרי הבאת שכינה לעם ישראל זה לא יאומן, זה גמרא מדהימה שאומרת, עם ישראל זוכה, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקדש. מה הצבע של השכינה הזאת? באיזה הקשר היא שורה? מה הזכות? שמו שלמה מנסה, ככה מנסה, לא מצליח. שלמה לא מצליח להביא את השכינה, דווקו השערים, מה אני עושה? עד שהוא אומר, דוד? נפתחו השערים. רגע, דוד מביא שכינה, דוד בת שבע, עם כל הסיבוכים, וידעו כל ישראל כי נמחל אותו אבון, ויום השראת השכינה זה יום המחילה של דוד על הסיפור של בת שבע. וכמו אומר, יש פה אור גדול בתוך הסיפור הזה, תורה גדולה. תוך כדי שאני אומר, אני מתמלא באיזשהו רצון, אמרתי פה ככה בלי תוכנית מראש, שבאמת נכון ללכת בפרקי דוד שנה, ללכת על המהדורה של עד י' א', ומי י' א' עד סוף הספר זה הרבה, וללכת שנה שנייה, אני לא יודע אם זה מעשי, אבל יש פה תמונה שיש פה את שני החלקים ומאוד מאוד משלימים, כדי להבין את דוד במובן הרחב, במובן העמוק, במובן השלם. אז כל הפרקים האלה יש בהם אוצרות גדולים. טוב, אז כל זה מראה לנו, וואו, לא פשוט. אמרנו שדוד הוא דמות כל כך מרכזית, אבל כשאנחנו עוברים על כל אחד מהסעיפים האלה, אנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, הממלכה החשובה הזאת, מה זה הדבר הזה? מה זה הארמון? אני קופץ רגע אחד לשלמה. איך מדברים עם שלמה? יש כיסא, יש תיאורים שלמים של הכיסא, ויש עריות מימין ומשמאל. אדם עולה, עריות שיש בהם שנהב בתוכם, לא, בפנים שנהב ומבחוץ זהב. הישראלים רגילים לעשות כל דבר, כשיש משהו שאתה לא רואה אותו, אז אתה שם אפילו לא סנדוויץ' אלא סיבית בתוכו. יש לך ארון עם פורמייקה יפה, בפנים יש כלום, גורנישט, יש סיבית. פה שמים בפנים שנהב, אף אחד לא רואה אותו, אבל יש לו זה מראה לך עושר מבפנים, עושר על דבר שאתה לא תראה אותו מעולם, ואתה שם דבר יקר כל כך כמילוי להריות האלה. וכדי לדבר עם המלך אתה עולה, כל התרבות, כל ההוויה הזאת, כל העמדה הזאת של לעבוד את השם מתוך גודל ועושר ורוחב, מה זה הדבר הזה? מה זה? זה חידוש, זה לא מוכר. וברור לנו אם כך שההתנגדות לדוד יכולה להיות עומדת בפתח. רגע, זה לא דומה לשום דבר. זה מנהיג אחר, הוא קרוץ מחומרים אחרים, ואם תרצו, הוא מושפע מנקודת מבט של העם. למה הוא לוקח הרבה נשים? כי אצל העמים אחרים לוקחים הרבה נשים. זה נכון. ולמה הוא לוקח, מה זה הכסף וזהב? כל המלכים מסביב, אבל מלך ישראל צריך להיות ענב. טוב, דוד הוא ענב, תולעת ולא איש, הוא ענב בענבי. אבל צריך להיות פשוט, צריך להיות בפשטות. מה זה ההדר הזה? מה זה הפאר? מה זה ההרמונות האלה? למה זה קשור? לא, לא, זה לא. יש פה מורכבות. מה נקודת המוצא? מהי המחשבה שבעצם עומדת בכל אחד מהם? אז אם כן, ציינתי שורה של דברים שבעצם אתה אומר, וואו, איך זה, זה באמת מורכב נהיה. באמת, הריבוי נשים הזה, אנחנו יכולים להבין שיעמוד אדם כמו שאול, שנשא אישה אחת ופילגש אחת בכל אופן, אבל בקדושה ובטהרה, ופתאום מגיע פה משהו שקורה בדרך אחרת לגמרי, הוא בלתי אפשרי מבחינתו. כן, רצית לי?
אפשר לשאול הפוך על דוד, שהוא מלך ישראל, אולי בגלל שהוא נשא
מלכים
העמים שמסביב,
נשא למעם
מהם
ונשא
אנשים
רבות
כמוהם.
שמה? לא הבנתי.
שבגלל שנשא ונתן עם העמים האחרים,
כן.
אז הוא גם התחיל להתנהג כמוהם.
אז זה מה שאני אומר, שאפשר לחשוב ככה. אנחנו נבחן את זה, אנחנו נראה שהתורה התירה לא ירבה לו נשים, מותר, רק לא להגזים. ואז חכמים אומרים כדוד זה בסדר, אנחנו, את זה אנחנו אוהבים. לא יותר, אבל כדוד. יש פה אמירה של חז"ל. זה לא כתוב בתורה 18, 24, 48, אבל חז"ל אומרים דוד זה טוב. זה סוגיה שנגיע אליה. טוב, אז זה קצה חוט. וברור לכם שמלך שמדבר עם כל העמים והוא מצליח לקרב אותם ומצליח לחבר אותם, אם תרצו גם נושא איש את נעמת. נעמה היא בת מלך גשור, הוא נושא אישה בת של מלך, ויש פה איזה מערכת קשרים מדינית בינינו לבינם דרך האישה. זה עוד מי שיעמוד בצד השני ישאל איך יכול להיות דבר כזה, לא ככה נהגנו. ודוד נמצא באמת הוא נמצא פה במושג מלכות. ועוד מתי אנחנו נראה? נגיע לפסוקים של התורה. שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זה בסדר או לא בסדר? זה הפרשייה הבאה שנלמד. מה זה, מה, זה ראוי, זה לא ראוי, אבל זה קיים. זה הפרשה של התורה. ודוד הוא מלך, ונכנסנו לפרשת המלך ככל הגויים. אנחנו נבין שאצל דוד ככל הגויים הוא רחב. אז רגע, הרחב הזה ככל הגויים, הוא לשמחה, מה זאת עושה? אנחנו יכולים להבין שיכולה להיות התנגדות, וקיימת התנגדות. טוב, לצד כל אלה, יש דבר שאי אפשר להתווכח איתו. דוד הוא האדם הקרוב אל הקדוש ברוך הוא. קשה להגיד יותר מכל אדם אחר, כי פה נזקקים להשוואה בינו לבין משה, וכבר חכמים בכל מיני מדרשים ישבו, אבל אז בואו נוציא רגע את משה מהתמונה, כדברי של רעהו, וההתייחדות שהייתה בין משה לקדוש ברוך הוא 40 יום בער, שאין דומה לה. אבל מה שרואים זה בלתי נתפס. הקרבה של דוד אל הקדוש ברוך הוא, הליווי, הדיבור המתמיד, קוראים את ספר תהילים ומשפשפים את העיניים לראות איזה קרבת השם, איזה השענות על השם, איזה דיבור עם השם, איזה בכל מצבי החיים. אני אשיר לך, אני אזמר לך, אני אעשה ככה, כאילו נמצא במקום שהוא לא ישוער מידת הקשר שלו לקדוש ברוך. וזה כמובן דבר ששם אותו במקום באמת מיוחד במינו. אנחנו באחד ה פעמים, או יותר מפעם אחת, נעבור על ספר תהילים וננסה לראות את המוזיקה, איזה מקום תפסו כלי נגינה בעולמו של דוד. זה פשוט לא יאומן. ואת כל השירה הזאת לקדוש ברוך הוא, בשיר כזה ושיר כזה ושיר כזה, השירה והזמרה לה, ושר ומעלל ומנגן ויש בו רוח, וממש אם תרצו זה מגיע, דיברתי על זה בפעם הקודמת, איך דוד נמצא במצוקה והקדוש ברוך הוא רוכב על קרוב ובא להציל אותו. זוכרים? ראינו את זה. אין דבר כזה. איפה הקדוש ברוך הוא? מי פוגע בדוד שלי? אני עכשיו בא להציל אותו. באיזה רגע שהדברים הגיעו עד לקצה. יש פרק בקוף למתת, הוא גם מאוד מיוחד. קוף למתת כתוב ככה: אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. פרק קוף למתת, מי שרוצה יכול לקרוא אותו, אני לא אלמד אותו איתכם, אני רק אקרא חלקים ממנו, והחלקים האלה הם, אני ממש רואה בהם כמעט בלתי נתפסים, משקפים את הקרבה הגדולה. כאילו בנוהג שבעולם כל אדם שמדבר עם הקדוש ברוך הוא אז מבקש את הקרבה, מבקש אני אזכה לקרבה. אצל דוד יש פרק שהוא הפוך, הוא אומר אנא אלך מרוחך, אני רוצה קצת, לא כל הזמן את הקשר, אז אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אפשר לברוח? אני לא יכול לברוח. אם עסק שמיים שם אתה, הציע שאול ינח, עסק ענפי שחר השכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימינך. ואמרתי אך חושך ישופני ולילה אור בעדני, אני מחפש, כאילו דוד נמצא בקרבת השם כל כך גדולה, והוא אומר אני רוצה קצת להיות לבד. הוא אומר אני חיפש, אוי 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 אוי, נכבד. מה? אז הוא אומר אני רוצה קצת איזשהו חופש, אני רוצה איזושהי הפסקה בעצם מהדבר. בואו נראה את זה. אמרתי אך חושך ישופני ולילה אור בעדני, אולי החושך הוא יסתיר אותי, ולילה אור בעדני, הלילה וגם בחושך לא מצליח, וידך עליי או משהו כזה. כאילו יש שם איזה ביטויים שמראים שהוא מנסה, אי אפשר. אליך ומי, כמו שבמקום אחר מובא, אליך ומפניך אברח, אני בורח ממך ואתה נמצא שם, אני בורח ואתה נמצא בכל מקום. אבל זה מישהו שחש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, זה לא מובן מאליו. יש? לא הביא, חשבתי, מה? מישהו יצא להביא? וואו, רגע בוא נראה, טוב. אז יש לנו פה מורכבות בעצם בדמות הזאת, ומה שבעצם הטענה שרצינו לומר זה שדוד באמת מביא את כולם לאיזושהי מבוכה, כאילו, או שם על השולחן משהו שמאתגר את כולם, ובאופן בסיסי התנועה היא תנועה של חיוב. בפרק ה' כשנאספים כולם להמליך את דוד ולאחד את הממלכה, גם ביות שאול עלינו אתה היית המוציא והמביא, הננו עצמך ובשרך אנחנו, אחרי שהם רדפו אחריו, אבל אומרים, אבל זה לא, זה לא באמת, באמת אנחנו פה. וצריך לזהות בשנים שרדפו אחריו למה זה קרה ואיך זה קרה ומי זה קרה ואיפה זה קרה. על דואג חז"ל והפסוקים מראים שהוא דאג למקומו. הוא הבין שאם דוד עולה אז הוא מאבד את מקומו, הוא הבין שזה משהו אחר, ובמקום הזה הוא פעל ועשה דברים שלא ראויים. ודוד קורא לו באחד הפרקים הקשים על דואג האדומי, אהבת רע, יש שם אהבת רשע, יש שם ביטויים מאוד חזקים שמראים. יש? וואו, איך סיבכתי אתכם. יש אבל איפה לחבר את זה? וואו, אבל לאן תחבר? פה זה בסדר, אבל לאן אתה מחבר?
יש את המתן הדרך הכחול. יש את זה? כן.
אז מה עושים? הנה, שמה. שמה זה בסדר. זה אולי יותר בסדר. סליחה. זה של דל?
כן.
אז זה בסדר. הוא מגיב. מה?
חזרה
מלכות. יפי, עוד רגע. מה שאני רוצה לומר, תיארנו מציאות שזרה להם, אבל צריך להבין שמציאות כזאת שזרה היא לא רק מציאות. המחשבה שמלך צריך להיות עשיר, ומלך מותר שיהיו לו נשים, ומלך מותר שיהיה לו ממלכה, ואפילו רצוי שתהיה לו ממלכה, ומלך רצוי שידבר עם עמים אחרים, ברור לכם שזה לא דבר טכני, שזה דבר מאוד מהותי, והמהותיות הזאת זה איזושהי עמדה בעבודת השם. עכשיו, אנחנו היום נמצאים אחרי דוד, אז הרבה דברים שפעם לא היו מובנים היום כבר יותר מובנים, על גודל של ממלכה וחוזקה, אנחנו יכולים להבין את זה בפשטות, אבל אנחנו כבר מושפעים בהרבה מאוד מתורת דוד. אנחנו נלך צעד אחורה ונראה את הדברים במקור, נעמיד הרבה פעמים את שאול כנגד דוד, אנחנו נוכל להצביע באצבע ולראות, וואו, הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, הוא נקודת המוצא שלו כזאת, נקודת המוצא שלו כזאת, וזה לעומת זה הדברים עומדים אחד מול השני, וככה נוכל באמת לקבל איזה שהם תובנות עמוקות. טוב, רק שנייה אחת, אני רואה שכבר כבר אמרתי לכם שאולי דווקא עולם התורה יותר מאחרים חז"ל עשו דבר שלא מובן מאליו. באו ואמרו, דואג ואחיתופל דואג אב בית דין, ככה בילקוט שמעוני, וזה מופיע בעוד מקומות. שנאמר, אביר הרועים אשר לשאול, אחיתופל כתוב באשר ישאל איש בדבר אלוקים, איש קרא שלא היה איש אלא מלאך. אוי, רבים קמים עליי, רבים בקומה, רבים בתורה, רבים, שימו לב, רבים בקומה, רבים בתורה קמים עליי. מה אומרים פה חז"ל? רבים בתורה, אז למה הם קמים עליך? כי מה זה? כי זה לא מתאים, כי זה, הם עומדים מול המציאות ולא מבינים את הדבר הזה. רבים אומרים לנפשי, רבי שמואל פטר קריה בדואג ואחיתופל שהיו רבים בתורה. רבים בתורה, הכוונה רבים במעלתם בתורה, היו אנשי תורה. ואם תרצו, אדם שלישי. מי זה שימי בן גרה בפסוקים? שימי בן גרה סוקל לדוד באבנים ואומר, צא צא איש אדמים, נכון? השיב עליך השם את דמי שאול אשר מלך תחתך. במרד אבשלום דוד בורח מירושלים, יחף, עוזב את הממלכה, ועומד שימי בן גרה וסוקל וסוקל וסוקל. מי זה שימי בן גרה שסוקל את המלך באבנים? ואמר רבי חייא, אני קורא בברכות דף ח' עמוד א', משמי דאולה, לעולם ידור אדם במקום רבו, שכל זמן ששימי בן גרה קיים לא נשא שלמה את בת פרעה. הוא רב, הוא תלמיד חכם. ומה זאת אומרת לא נשא את בת פרעה? מה זה להגיד במילים אחרות? על מה דואג שימי לפי זה? קדושת ישראל. מה זה? איך אתה לשאת אישה נוכרית? חס ושלום, זה שימי בן גרה. חז"ל אומרים, דוד לא הרג את שימי בן גרה ויצא ממנו מי? מרדכי היהודי, שאומר, איש יהודי עם גאווה יהודית. אז הסיפור נהיה מורכב. אז רגע, הוא זה שסוקל את דוד באבנים, הוא זה שמהווה בלם לשלמה, ומהצד השני שלמה, ברגע שהוא הסתלק מן התמונה, כל זמן ששימי בן גרה קיים לא נשא שלמה את בת פרעה. זה במילים אחרות הכי פשוטות בעצם לומר ששימי בן גרה הוא מציין איזה מידת פרישות, איזה מידת קדושה מסוימת, והוא לא רואה אותה אצל דוד, והוא רבו של שלמה, כך אומרים חז"ל, והוא בעצם מציב פה איזושהי עמדה. וכל זה איזושהי נקודת הצצה להבין שהסיפור הזה הוא הרבה מעבר לסיפור האישי. בטח לא להעמיד את זה, אתה תהיה מנהיג או אני אהיה מנהיג, רחוק מאוד. זה לא הסיפור. הסיפור פה הוא סיפור בעולם הרוח, ובעצם הוא מזמין אותנו להבין את הפרקים האלה ולראות את המעבר ממלכות שמבינה את הכל בצורה מסוימת לחידוש הגדול שהביא דוד, ומביא את ממלכת ישראל, את עם ישראל, למקום חדש, למקום אחר שלא היו בקודם. ובעצם הדבר הזה לוקח אותנו באמת לאיזשהו מפגש כל כך רחב של עשרות עשרות פרקים במקרא, לא דומה לשום מופע אחר, עם אדם שבעצם מספר לנו את הסיפור, אבל מספר אותו, מספר את כל הסיפור שמקורו במשה רבנו, אבל מספר אותו בצורה חדשה שמתאימה לעם שנמצא בארצו וחי חיים כבר מחוברים, לא במדבר, ומנהל אורח חיים שלם, מתמודד עם כל המציאות המורכבת של העולם, מנהל ממלכה ומביא את עם ישראל ליהודו האחרון. כדי להגיע לשם זה תורה, זה סוגיות ועוד סוגיות, ובעצם אפשר לומר פרקי דוד מכילים את כל נושאי החיים. כל כך הרבה מעשות, כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה היבטים. אז זה קשור לבן אדם לקדוש ברוך הוא, בן אדם לעם שלו, בן אדם לחברו, בן אדם איש ואישה, אומות העולם. כל נושא החיים נמצאים פה בצורה שדוד מביא אותם לידי ביטוי, ובעצם אפשר לקחת אותם וללמוד מהם הרבה מאוד. וכמו שאמרתי, אם אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, את צמח דוד עבדך, ואת כיסא דוד עבדך מהרה לתוך התחיל. את צמח דוד עבדך. יש צמח כזה שצריך לצמוח. צריך להצמיח אותו ולתת לו ולאפשר לו. והצמח הזה הוא צמח העתיד. הוא צמח שנותן את הכלים ואת היכולות להתמודד עם המציאות שעומדת בפתח, בפתחה של גאולה, בפתחם של דורות חדשים שעם ישראל מיישם את מה שהוא למד בתיאוריה במדבר וקיבל בהר סיני, ובמשך דורות שלמים עד שהוא מתבסס בארץ, הנה מיישם אותם, כשדוד הוא המורה הגדול בעצם לדבר הזה. הקראתי לכם מדרש בפעם הקודמת איך לעתיד לבוא, מי שותה את כוס הישועה, כוס הישועה, הולכים לאברהם, לא יכול, משה לא יכול, דוד אני יכול, כוס ישועות עשה, ובשם השם ישועות. יש לי את הבשורה איך לגאול את העולם, איך להושיע את העולם. זה לעתיד לבוא, מי ישתה את הכוס הזאת? מי יש לו את המתכון? מי יודע איך עושים את זה? מי מבין את העומקים האלה? אומר דוד, אני. ומקבל באמת, וכולם מקבלים את הדבר הזה, את המקום הזה שלו, ולכן הוא באמת תופס, כמו שראינו, את המקום בסוף, בניסוח של משיח בן דוד. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים לסיום, לסגור את המעגל. אנחנו לומדים על דוד השנה, ואנחנו לא צמודים לפרק מסוים. הרבה פעמים אתה לומד פרק ועוד פרק, יש בעלה בכל דבר, אבל אנחנו לוקחים את הדמות שלו. הדמות שלו זה אומר שאנחנו נראה אותה בספר שמואל בעיקר, אבל נפתח מדי פעם פקרי תהילים ונראה, ואנחנו נפתח את ספר דברי הימים מדי פעם ונראה. שלושתם בעצם נותנים לנו נקודות מבט מרתקות על דוד. אני רוצה לדבר על האיחוד של כל אחד מהם. ספר שמואל זה נבואה שנכתבה כמי שמלווה את האירועים ברזולוציה מאוד קרובה של פרטי האירועים והיבטים, ככה נכנס לנבחי המציאות ומפגיש את הלומד עם הרבה מאוד ממדים שקשורים למלכות ולהתמודדות וליחס בין המלך לנביא לכהן, לפעמים למה שקורה בעולם הזה בעומקיו ובחלל של המלכות, עם כל ההתמודדויות הרוחניות שנזכרות בפרקים האלה. זה החלק הראשון. ספר נוסף, ובעצם אפשר לומר, מי שרוצה לשאול מה הלב של הסיפור, אז ללמוד את פרקי דוד זה איך בונים ממלכה. מי שרוצה לדעת ממלכה שהתורה רוצה אותה, אז הנה, זה המלך. דוד מלך ישראל, אין מלך אחר. חסדי לא יסור ממנו כאשר הצירות עם שאול אשר היה לפניך. זה מלכות. אז זה דבר ראשון. ספר דברי הימים נכתב בתקופת עזרא, כך אומרים חז"ל בגמרא במסכת בבא בתרא, הוא בתקופת כן, בתקופה של עזרא, שזה כמה מאות שנה, קרוב ל-500 שנה אחרי, ובעצם אפשר לראות שהדבר הזה משליך על הכל. זאת אומרת, משליך על הכל, הוא לא נמצא בתוך נבחי הפוליטיקה, הוא רחוק כבר 500 שנה. 500 שנה לא. היום אנחנו יכולים לדבר בהתרגשות על הבחירות ולדבר על המשמעות שלהם ולנתח ניתוחים הכי עמוקים על מה שקורה, אבל עוד 500 שנה ידברו על הבחירות האלה אחרת. מסכימים? זה לא אותו דבר, זה כבר פרספקטיבה רחוקה יותר, פחות נכנס לעומק ההיבטים של ההווה והמורכבויות שלהם, של ההיבט הזה, ושם יותר המקדש, יותר הרוח, יותר בית דוד, הנצחיות של בית דוד, ערכים מקודשים, מקום יותר גבוה. גם בית שני זה בית שאין בו לאומיות כל כך, אז הצד הלאומי הוא פחות, ההתמודדות הלאומית היא פחות. זה נקודת מבט אחרת על כל הסיפור. בספר דברי הימים אפשר לראות שיש לזה השלכות מאוד רבות. שם לדוגמה לא מדברים על החטאים של דוד, לא מזכירים אותה במקום, אתה עוברים ליד ולא נוגעים, כי זה לא הנושא, זה לא הנושא. המקום השלישי הוא מיוחד מאוד. אני יכול לספר שאני נותן שיעור לתהילים עכשיו ביישוב, ופעמיים האחרונות למדנו את הפרק הראשון בתהילים, והפרק הראשון בתהילים, כמו כל פרק ראשון, הוא בעצם הפתיחה לספר, ופתיחה לספר זה מאוד משמעותי, וקראנו אותו לעומק וראינו איך כל מה שאמרנו עכשיו משתקף שם בפרק בצורה פילית. כל מה שאמרנו עכשיו יותר ממה שאמרנו עכשיו משתקף בפרק כאיזושהי פתיחה שמפגישה אותך עם העולם של דוד, אבל מבפנים, עם השירה של דוד שמביאה את נימי נפשו. אתה יכול דרכה להיכנס פנימה ולראות דברים מאוד מאוד מיוחדים. ומה שאני רוצה בעצם לומר זה שספר תהילים נותן לנו מימד נוסף מאוד מיוחד, ואנחנו נראה אותו. לדוגמה, שאול רודף אחרי דוד ודוד נמצא במערה, אז יש לנו את פרק חף ד' מספר לנו מה היה במערה, מה הוא עשה, מה הוא אמר, איך הוא אחרי זה מדבר עם שאול, הכל כתוב שם, וגם ההיגיון הפנימי נמצא שם. אבל יש לנו איזה מתנה נפלאה, שדוד גמר את האירוע, הלך הביתה, הוא לא היה בבית כי הוא בורח, אז הוא ישב באיזה מקום וכתב פרק מזמור לדוד ביותו במערה, שהוא בורח, מכתם לדוד ביותו במערה, והוא כותב עכשיו דברים אחרים. אתה קורא בהם, אתה אומר, וואו, הוא מדבר על הכינור שלו, השירה והזמרה. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אומר, אני אותך בעמים, הזמרה שמך בלאומים, אני אעשה, זה קשור. הוא אומר, הוא הכינור, הנבל, העיר השחר, לא, העיר השחר זה הוא הכינור, אני עכשיו רוצה לנגן, למה זה קשור? ופה מפגישים אותנו עם מקום נוסף. והמקום הנוסף הזה זה עולמו הפנימי של דוד, ממש מנקודת מבטו. יש נקודת מבט של הנבואה שסוקרת את הדברים ברמה התורתית יותר, ברמה של תפיסת עולם ומחשבה ותפיסת המלכות וכן הלאה. אבל המימד האישי והמימד הפנימי הוא פחות בעל ידי ביטוי, הוא קיים, אבל זה מיקוד אחר. ופה דוד מביע, דוד עם היכולת של הבאה שלו שהיא כל כך מיוחדת, כל כך גדולה, והוא בעצם דוד. מדוע נקרא שמו דוד? אומרים חז"ל שריבהו להשם יתברך, לקדוש ברוך הוא, בשירות ותשבחות. ריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. ובאמת אני מקווה שאנחנו נוכל את שלושת המבטים האלה לראות אותם. מדי פעם תהיה לנו סוגיה שהולכת על, ועיקר נהיה בשמואל. יש לנו סך הכל שנה לא יותר. אם רוצים ללמוד כדוד ברצינות, אז צריך, זה הרבה פרקים, זה מסה של עשרות פרקים, אבל אנחנו נהיה בשלושת הנקודות המבט האלה וננסה להבין אותם, ומתוך כך אני מקווה שנחזור לתפילה את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, ונדע באופן יותר עמוק על מה להתפלל. ואם נדע להתפלל, ואם נתפלל, בעזרת השם זה יקרה. ברכת השם אליכם.